שלום, ברוכים הבאים וברוכות השבועות לקוגיטו. האוויר הישראלי כל כך רועש. השמצות והכפשות וצעקות ושקרים וניוז ופייק ניוז. אבל מה באמת עומד ביסוד המחשבה הפוליטית? בשביל זה אנחנו נפגשים כאן בקוגיטו עם אנשים שעושים פוליטיקה, מבינים פוליטיקה ויש להם מחשבות, אמונות ודעות. לא כדי לריב, לא כדי להתקוטט, כדי להבין, ושכל אחד ואחת מכם יסיק את המסקנות ונפעל בהתאם. התחלנו.
הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
אדוני ראש הממשלה לשעבר.
שלום אברום.
שלום יאיר, מה שלומך?
בסדר, זה יום טוב לראיין אותי.
כי אתה עייף.
כי אני גמור, אני חזרתי אתמול מוושינגטון, ולא הצלחתי לישון בלילה, אז כל ההגנות ככה רופפות, זה לך על זה.
אני לא יודע מתי מישהו יקשיב לזה בהיסטוריה, כי כמו שאמר לי פעם דורי בן זאב, שפודקאסט לרדיו זה כמו ספר כיס לספרות, כלומר, פעם יורידו את זה, אז אני לא יודע מתי חזרת מחול, אבל... אתה לא צריך להוריד את ההגנות, כי לא תהיינה התקפות.
אז זה יפה, וגם כבר התחלנו טוב, כי בפעם הראשונה מישהו אמר היסטוריה ודורי בן זאב באותו משפט.
אין תגובה.
אני אוהב את דורי.
אני, גם אני. אני, כשהתחלנו את השיחה לקראת הפגישה, אמרתי לך, אני רוצה לשוחח על ההשקפה, על הפרויקט הפוליטי שלך. ואני אומר את הדברים מנקודת מבט שהיא לא דואלית. אני לא מצביע בשבילך, אני לא אצביע בשבילך, ויש בי הערכה עצומה על הפרויקט הפוליטי שלך, אני חושב שהוא קריטי, ועוד יותר מכל הדברים האלה, אני גם שמח שאתה כותב אותו, שכתבת אותו. אז הכתיבה של הפרויקט הפוליטי, זה הספר שלך, מסע אל העתיד, ואני רוצה להיכנס לתוך המסע הזה, מה זה הפרויקט הפוליטי שנקרא יש עתיד?
אני אתחיל במה הוא לא. כי יש כשיש עתיד הוקמה, לא הייתה מפלגת מרכז בישראל. היום יש הרבה אנשים שאומרים שהם במרכז, ומתחיל להיווצר בלבול סביב. יש הבדל עמוק בין להיות במרכז ללהיות באמצע. לעמוד באמצע זה לא מרכז. כשאני הולך למצעד הגאווה בירושלים, וממול עומדים החולי רוח של בנצי גופשטיין ומפגינים, התפקידו של המרכז הוא לא לעמוד בין שניהם, אלא ללכת למצעד הגאווה. כדי לעמוד לצד מערכת כללים של חיים משותפים שאנחנו מאמינים בה. ויש יותר מדי דוגמאות אצלנו עכשיו לאנשים שפשוט אומרים, כל בעיה שתביאו בפנינו, אנחנו נמצא את נקודת האמצע המוחלטת ונעמוד בה וכולם יהיו מרוצים. בסוף אף אחד לא מרוצה, אבל זה גם לא תפיסת עולם. איפה עומד, מהו הפרויקט של המרכז? הפרויקט של המרכז אומר, הרבה פעמים הוא הכעיס אנשים כמוך, הוא אומר, החיים שלנו מורכבים מדילמות בלתי פתירות. אי אפשר לפתור באופן מוחלט את הדילמה בין ביטחון לזכויות אדם. אם אתה רוצה ביטחון, אתה תפגע בזכויות אדם, אם אתה רוצה זכויות אדם, אתה תאלץ לעשות פשרות ביטחוניות. אי אפשר לפתור את הדילמה בין שוק חופשי למדינת רווחה, או שוק חופשי בכלל לסיוע לאנשים שזקוקים לסיוע. כי אתה רוצה, רק שוק חופשי ייצר את המשאבים, בסוף קפיטליזם.
שוק חופשי זה בסוף איזה ליברטריאניזם חסר חמלה, בסוף,
כן,
בסוף,
נכון.
בסוף. ורק שוק, רק ממשלה מסייעת, זה קומוניזם חסר בדיוק. שכל.
ואתה אומר, ומצד אחד, רק הקפיטליזם ייצר ערך. כל השיטות הכלכליות, אם אתה מסתכל אחורה, רק הקפיטליזם ייצר ערך. ומצד שני, אני לא רוצה להזניח את עניי עירי.
אז בעולם הזה של מלא דילמות...
המרכז אומר, התפקיד האמיתי של ממשלה היא לייצר איזון מתמיד. עכשיו, בישראל זה יותר דרמטי מאשר במקומות אחרים, כי אצלנו נקודת האיזון הראשונית, שזה המדינה היהודית דמוקרטית, היא לא טבעית. כי הרי בסוף, אנחנו לא אוהבים לחשוב על זה, או לא עוצרים לחשוב על זה יותר מדי, מדינה שמושתתת על דת אחת, או גזע אחד, או תבחר איך שאתה רוצה לכנות את היהדות, היא בהגדרה לא דמוקרטית. היא לא של כולם. אני לא רוצה לחיות במדינת כל אזרחיה, אני חושב ששם אתה ואני אולי נפרדים. אני רוצה לחיות במדינה יהודית, אבל אני רוצה לחיות במדינה דמוקרטית.
רגע,
כן.
זאת אומרת, אחרי שהתחלת בנגטיב, בנגטיב מה אתה לא?
לא, זה כבר הפוזיטיב.
לא, אחרי שהתחלת בנגטיב, וזה שפעם הגדרת שהמרכז הוא התנועה העולמית של הבעד, התחלת ישר בנגטיב, אפשר להמשיך הלאה.
לא, כי נולד משהו.
אני אגיע יותר מאוחר גם, אבל גם לצורך של הנגטיב בחיינו, אבל עזוב את זה רק שנייה. אתה אומר, צריך איזה גרביטס בין כל הכוחות שמסתובבים פה, שכל הזמן ייצר את האיזון, אם אני חושב על הג'יירוסקופ, על משהו שיעמיד את, את כל הכוחות הצנטריפוגליים האלה ביחד.
נכון.
אז אני רואה את הפרויקט שלך מעט שונה.
דבר.
כשאני מתבונן, אני כל הזמן שואל את עצמי, למה זה לא קם ב-48? באיזה מובן? ב-48 הלאומיים הייתה להם מפלגה, הסוציאליסטים הייתה להם, או כמה מפלגות, הדתיים הייתה להם מפלגה, הבורגנים לא הייתה להם מפלגה. ואחת לכמה שנים, בין שתיים, אם הפריעו להם לישון בין שתיים לארבע, אז הליברלים קמו, הדשים קמו, אביך המנוח קם, והלכו לישון כי סדרו את הבעיה. ופתאום באת אתה, והקמת מפלגת 48, במובן לקחת את מעמד הביניים הבורגני, במובן החיובי של המילה הבורגני, האזרחי, הפחות מאורגן מבחינת ועדי עובדים וכו', ולארגן אותו בתור כוח פוליטי. ובעיניי זה פרויקט מפעים.
שזה מרשים, אבל קצת אופייני לשיחות ביני לבינך, אני לא מסכים עם כל הפרמיס שלך. קודם כל, אני לא מסכים שזה לא היה ב-48, אני להפך, חושב שזה מה שהיה ב-48. כשנכנסים לחדר שלי בכנסת, יש שתי תמונות, של בגין ובן גוריון, תמונות, תלויות זו לצד זו. אנשים אומרים לי תמיד, מה שני הג'נטלמינים עושים פה? אני אומר, הם ברחו אליי לחדר, כי הרי אנחנו יודעים שבן גוריון לא היה עובר היום פריימריז במפלגת העבודה, או בשמה הנוכחי הדמוקרטים, כי הוא האמין בשימוש בכוח, הוא האמין בתנך כבסיס המנדט שלנו.
הוא לא היה עובר מסך.
הוא לא היה עובר מסך.
כן, אוקיי.
ובגין לא היה עובר פריימריז בליכוד, כי הוא האמין בשלטון החוק ובדמוקרטיה ובחשיבות האופוזיציה ובהרבה דברים שהיום לא מאמינים בליכוד. שניהם לא עוברים. אז אני אומר, הם ברחו הנה. אז אומרים לי, ואיפה אתה? אני אומר, אני הרווח ביניהם. ב-48 לא היה צורך במפלגה כמו יש עתיד, כי זה היה המיינסטרים. המיינסטרים אמר, הלאומי, הליברלי, הציוני, הפטריוטי, המתחשב בזכויות אדם ושלטון החוק, הוא אנחנו. הוא הבסיס הישראלי של הישראליות.
הטענה העמוקה שלך היא שבעצם ישראל התחוללה
מתוך זה.
מתוך הזרם המרכזי.
אתה יודע, כשבן גוריון ב-53 יושב לכתוב את תפיסת הביטחון הישראלית, הוא הרי נשען על קיר הברזל של ז'בוטינסקי, שזה לדעת 20 ומשהו. זאת אומרת, היריבים הגדולים של הפוליטיקה דאז, הם בעצם יוצאים מאותו מקום. המקום הזה שאומר, אני... זה אותי תמיד מדהים, יש כל שנה יום ז'בוטינסקי בכנסת, ועולים כל האנשים האלה מהליכוד, שכביכול מייצגים את ז'בוטינסקי, הם לא קראו את זה. אתה אומר, אתה מקשיב להם, אתה אומר, בחיית, תחזרו לטקסט.
אני אגב מאוד מתרשם מההדר הז'בוטינסקאי שלהם.
כן, כן, זה נכון, כן. אבל אני אומר, בין כללה לכללה של דודי אמסלם, מה שקירה ברזל דיבר עליו,
אמרנו בלי אקטואליה, אתה לא יכול תעייף.
לא, זה לא אקטואליה, כי זה תמיד אקטואליה.
אני אגדיר
את זה. המשפט בין כללה לכללה של דודי אמסלם, הוא הפך להיות על זמני.
יאיר, אני אגדיר את זה בתור נאו-הדר. נאו-ז'בוטינסקאות.
100%. בקיר הברזל, מדבר ז'בוטינסקי על הצורך להכיר בזכויות הערבים בארץ ישראל.
הוא מדבר על שרינג.
בוודאי. אני אומר במקום אחר אפילו על סגן ראש ממשלה ערבי. זאת אומרת, אני אומר, הדברים, ההכרה הזו במתח היסודי שיש בין האלמנטים של המדינה, היא הוציאה אותנו לדרך. זה נעלם. יש עתיד הוקמה כי זה נעלם ומישהו היה צריך להחזיר את זה לשולחן.
איפה הנקודה שבה אנרגיית 48 קלטה, ואז אתה נאלץ להיכנס עם ריסטארט?
אני חושב, זה לא נקודה אחת, זה שאלה מעניינת, לא חשבתי על זה ככה. אני אגיד ככה, אני יכול לסמן כמה נקודות. היום שבו, או זה לא יום, או המהלך שבו בגין מרים את הגבלת המספר על גיוס החרדים,
כן, מיד ב-77 כן, לדעתי.
ואומר, כן. ואומר, יש פה מדינה ששווים ושווים יותר, האיזון היסודי של, שאומר, הכללים הם של כולם. אתה יודע, יש דבר בסיסי במדינה, שמחזיק מדינות, שאומר, לכולם יש את אותם זכויות ואותם חובות, כשבגין את זה מרים, אין לי ספק שזה טעות שהוא התחרט עליה, אבל זה נקודה אחת. כמובן, בשנים האחרונות, ההתקפה האלימה על הרעיון של שלטון חוק, ואתה יודע מה, וגם ההתקפה האלימה על השיח, על הרעיון הזה שאנחנו מסוגלים לנהל דיאלוג אנחנו יכולים להסכים על סט של עובדות, שזה בעיה עולמית, זה לא רק בעיה.
ולפרש אותן אחרת
לגמרי. ואז לריב עליהן, לריב על מה המסקנה. אנחנו לא רבים היום על המסקנה, אנחנו רבים על העובדות. עולמות הקמת מכונת הרעל, שהייתה אמנם בחיתוליה כשיש עתיד הוקמה, אבל כבר התחילה להיווצר. אני חושב שהגבנו גם, זה משהו שאתה דיברת עליו, היית מהראשונים שדיברו עליו, אז דווקא מעיינתי מה אתה חושב. הרי בסוף, קמו פה שתי קבוצות. נקרא לזה לצורך העניין, אני לא יודע אם תקבל את זה, השמאל הרדיקלי והימין הרדיקלי שהוא יותר גדול. שאמרו, תקשיבו, הרעיון הזה שמדינה יהודית ודמוקרטית נכשל, אנחנו צריכים לחתור להכרעה.
אתה יודע מה? אני רוצה להגיע להכרעה, אבל חכה לי רגע.
100%.
כלומר, אנחנו מהר לי מדי.
אמרתי, עייף ובלי הגנה.
אז סלו דאון רגע. בוא, פעם אמרת לי, טסנו עם רובי ריבלין הנפלא להזכרה של חללי אסון המסוקים, שלחת לי אחרי כן טיוטה של הספר של מסע אל העתיד, והתבאסתי וכתבתי לך וכו', לא חשוב, לא התבאסתי, חלקתי, ואמרת לי, ואמרת את זה הרבה פעמים, אני מרכז קיצוני.
כן.
אני מבין את המשחק מילים, אבל... בוא נצלול רגע לזה.
אגב, זה, קרדיט הוא לא שלי, כשהיינו ממש צעירים, לי ואני כזה, ילדים בשנקין.
אוקיי.
אז היא הייתה, היא למדה בקמרה אובסקורה, ואיזה לילה, היא ואני, שני ילדים שחושבים שהם מאוד נועזים ולא מבינים שהם מאוד תמימים, כיסינו את תל אביב בסטיקר שהיה כתוב עליו אני מתון קיצוני. כן, בתור פרויקט גמר שלה, או פרויקט סוף שנה שלה. כל תל אביב קמה והיה, היה כל סטיקר עם אני מתון קיצוני, אז משם זה בא.
אם אפשר רק במאמר מוזגר.
כל שיחותינו היא רק סוגריים. כל שיחה שהייתה לנו אי פעם היא רק סוגריים.
מבוא, בימי האינתיפאדה השנייה בירושלים, כוסו תחנות האוטובוס בירושלים בגרפיטי של אל נקמות. אז באיזה מוצאי שבת אחד, בני, בן זקוני וחבר שלו נסו לירושלים, צבעו את כל התחנות וכתבו אדון השלום. אוקיי? אז זה אפרופו שיחת הקירות. כן, שיחת זה, הקירות.
יש, זה דווקא דמוקרטיה בפעולה. כן,
אני רוצה לצלול, לתוך קצת, למפות את המרכז. הרי יש המון צירים בארץ, זה לא שיש ציר אחד שאתה אומר, קפיטליזם, סוציאליזם, אני באמצע, אני פה, אני שם, לא, זה מפגשים של המון המון צירים. בוא נתעסק קצת עם חלק מהצירים האלה. נגעת בסוגיית היהודית והדמוקרטית, אז אני אגיד ככה, מתי שלא השיקו את ההגדרה הזאת לאוויר, זה בכלל לא משנה, ברגע הזה שבו אנחנו נמצאים, אין איזון בין היהודית לדמוקרטית, נראה שהפרויקט היהודי דוחק, אם לא מעכל את הפרויקט הדמוקרטי.
אני מקבל, אני רק רוצה לשים כוכבית, שלדעתי אתה תסכים איתה לשם שינוי. הגרסה המדוברת היא לא יהדות.
כן.
זה הדבר הכי לא יהודי, עולמות בן גביר סמוטריץ' זה הדבר הכי לא יהודי שהסתובב בו.
לצערי זה גם יהודי.
אני לא יודע. אין את זה בתולדות היהדות.
זו השיחה הבאה.
יהדות לא יכולה להיות נאו-פשיסטית.
יכולה.
בעיניי לא.
אבל שים רגע, כשתראיין אותי לפודקאסט שלך, כמו תעשה פעם פודקאסט על כל אלה שראיינו אותך, אז תזמין אותי. בוא נגיד שהיסוד העמוק של הרעיון הדמוקרטי, זה האדם הוא מקור הסמכות של השיטה.
כן.
והיסוד העמוק של היהודית דהיום, אני לא יודע מה היה בימי רבי יוחנן בן זכאי, אני לא יודע אפילו מה היה בימי פלוני אלמוני היום, מקור הסמכות של היהודית של היום זה אלוהים. בין פרשני המוסדות שהפקדנו בידיהם את הסמכות לפה. איך, איך, איך אתה מייצר איזון אמצע כזה בין, בין, בין מקור סמכות תיאוקרטי אנכי למקור סמכות דמוקרטי אופקי?
אני...
כי אתה משתמש בפורמולה יהודית דמוקרטית.
נכון, אני א', לא מוותר על הכוכבית שלי במובן זה, בסדר. שאני לא מקבל מהם יהדות.
בסדר.
הם לא יגידו לי מה זה יהדות, הם לא יגידו מה משמעות היהדות בחיי. אני על הגג של מכללת אלמה בתל אביב, בתיקון חצות של שבועות, זה היהדות שלי, והדבר הזה, שאני מנהל את הוויכוח בתנאים שלהם, שהם מגדירים לי מה זה יהדות, טרוריסטים יהודים ששורפים את כפר ג'ית, זה לא יהדות. זה סתם. היה פעם רעיון עם מלאיה ג'וזף, הילדה הזאת שנורתה על ידי הטליבן. יוסף,
כן,
יוספי.
כן.
מלאיה,
שני
קשישים יושבים ומנסים לזכר בשם.
מלאלה.
מלאלה. והוא אמר לה, מוסלמים ירו לך בראש. אז היא אמרה, לא, לא, לא. אנשים אלימים השתמשו באסלאם בשביל לראות לי בראש.
יאיר, שנייה, אתה עכשיו... לא, רק אותי, אמרתי... אני מקבל, אני רוצה לברוח מהאקטואליה
לא,
של...
לא, זה לא אקטואליה, אבל בסדר.
של סוף 2024, ולהגיד, בתמונת המצב של העת הזו שבה אנחנו מדברים, mm-hmm. כמתבוננים אפילו, לא בהכרח כשחקנים מעורבים, כאנשים של, שאחד מהם שואל שנים מהו ישראלי בעיניך. כן. היום בעיניים שלי אני רואה שישראליות יש בה רכיב יהודי, שיש בו אלוהים מאוד מאוד חזק. ואז אני שואל, מי שרוצה לייצר את נקודת האיזון, האמצע, שאליה מתכנסים הכוחות האלה, איך נראה אקוויליבריום כזה?
היה פעם מישהו שאמר משפט יפה, שהוא אמר, אני רוצה שיהיה פה משהו חדש כמו פעם.
כן, והזיכרונות של סימון דה בובואר, זה נוסטלגיה, נוסטלגיה זה לא מה שהיה פעם.
בדיוק.
אז אוקיי.
אני אומר, היהדות כרעיון מתון, היהדות כמשהו שמחייב אותך לזכויות אדם של אנשים שאינם יהודים, היהדות שאומרת, אני זוכר, או אני זוכרת שהדבר, המשפט שחוזר הכי הרבה פעמים בתנך, הוא על הגר והצורך לשמור עליו, היא יהדות שמאפשרת דמוקרטיה. אני גם בוחר את היהדות בתוך המשוואה, אבל זה לא אקוויליבריום, כי אקוויליבריום הוא מצב כפו, הוא מצב שבו הכל עומד בתוך אותה בועת זכוכית. זה דינמיקה מתמדת, זה מחזיר אותי לתחילה, לשאלה המקורית שלך, של המרכז. המרכז הוא לא, הוא פעולה. המרכז הוא לא מצב. המרכז הוא פעולה מתמדת, הוא תנועה מתמדת לאיזון. זה, בגלל זה הוא תפקודי כל כך. בגלל זה הוא אומר, אני לא אהבתי את ההגדרה שלך של הבורגנות, אלא יותר של האדם העובד.
Okay.
של המעמד היצרני, נקרא לו. אנשים שעושים מדינה, הם גם האנשים שזכאים למדינה. ואנחנו צריכים את הפעולה הזו לייצר באופן מתמיד. אז אני אומר, היהודי שאני מדבר עליו, הוא היהודי שהוקמה איתו המדינה, שזה היהודי הליברלי, והדמוקרטי שאני מדבר עליו הוא הדמוקרטי שהוקמה איתו המדינה, שזה הדמוקרט שאומר, אני מחויב לתנך בתור המנדט המקורי של... אז אני אגיד לך עוד משהו, בנקודת האידיאל, הפעולה היהודית היא פעולה דמוקרטית, או ישראלית, והפעולה הישראלית היא פעולה יהודית. אני שם את זה שם, הרי מאז שארתור פינקלשטיין פירק לנו את המדינה עם החלוקה הזאת בין ישראלים ליהודים, אז אנחנו, זה קצת עבר לשם, הדיון, מיהודית דמוקרטית ליהודית ישראלית. אני אומר, המקום שאליו אני חותר, ואליו התנועה שאני עומד בראשה חותר, אומר ככה, הפעולה היהודית והפעולה הישראלית אינן שונות. כלומר, תיקון חצות בליל שבועות, שבו מדברים על משה רבנו, אינה רק פעולה יהודית, היא גם פעולה ישראלית, והגיוס לצהל, או השמירה על ביטחונה של המדינה, אינה רק פעולה ישראלית, היא גם פעולה יהודית.
אני רוצה להתגר אותך.
אני מסביר את עצמי? אני לא צריך שתסכים, אני רוצה לדעת אם אני מסביר את עצמי.
אני רוצה אבל לאתגר אותנו בתוך השיחה בדבר הזה. האם לא נכון, רק כמבוא להמשך הדברים, במקום לקרוא לה יהודית ודמוקרטית, לקרוא לה דמוקרטית ויהודית? ואני אגיד לך למה. לא כל רכיבי היהודית יכולים להכיל דמוקרטיה. כל רכיבי הדמוקרטיה יכולים להכיל כל מבע יהודי.
זו שאלה שהיא...
זה לא סמנטיקה.
זהו, מאוד לא סמנטית. היא נובעת מתפיסת עולמך. אני חושב, זה לא חשוב בעיניי, כי אני,
למרות חותר, שאתם ניגפים?
אני, לא, אני לא חושב שאנחנו ניגפים.
לא?
לא.
אוקיי.
זה, אתה לא רוצה אקטואליה, אבל בוא, קצת אקטואליה. 11 חודשים, אין סקר שבו הליברלים לא מנצחים את הבחירות הבאות. וזה לא במקרה.
ליברלים תגובת, מול שמרנים?
כן. זה, אוקיי. זה בכלל פה שינוי. זה כבר לא דיון של ימין ושמאל, זה דיון של ליברלים מול שמרנים, כי טוב. גם הליברלים אומרים, אנחנו בסוף ניכנס בחיזבאללה ככה שלא ישאר מנו כלום. אז מה, איפה הימין שמאל פה? הדיון הוא היום בין ליברלים לשמרנים, שזה, אני שמח על זה, כי יש הרבה יותר ליברלים משמרנים בישראל.
אז בוא נלך עם זה, ממש בתוואי שאתה עכשיו מסרטט אותו. כל השיחה עד עכשיו היא שיחה בתוך הדלת אמות היהודיות שלנו, היהודי, של 80%, דלת אמות של 80%.
כן.
אבל הישראליות שיצאה לדרך ב-48, עם כל היותה פגומה חלקית וממשל צבאי וכולי, יש לה 100% שהוא לא כולו יהודי. ואז על הציר הליברלי שמרני, שהוא אזור ההתמודדות דהיום, אני מסכים חלק לא מבוטל מזה, השאלה שלי היא כזו. הערבים מאוד קרובים אליך מבחינה דמוקרטית, אבל לא מבחינה יהודית, מה שלא יהיה יהודית. החרדים הם גם לא דמוקרטים, וגם היהדות שלהם איננה יהדותך. חרדים חרדלים. אז באופן גדול, עצום, בלי איך נראה מסע ומתן, וכן מנצור ולא איימה, זה לא מעניין. באופן עקרוני, הברית הליברלית צריכה להיות ברית שהולכת לליברל דמוקרטיה של יהודים וערבים, נגד שמרנות לא ליברלית א-דמוקרטית, של יהודים ואולי גם חלק מן הערבים.
שוב, אני נהנה לא לקבל את הפרמיס, אני רוצה להזכיר, המפלגה הכי קרובה לבחינת העמדות, בטח הדתיות, לרעם של מסור הבאס, זה שס.
כן, מבחינת מפלגה דתית, לא עם מוסדות חסד,
כן, כן, לא מפלגה ליברלית.
וכספי שלטון, נכון.
דווקא הם לא מפלגה הם ליברלית. זה שמישהו, זה מעניין, כי זה סותר איזשהו אינסטינקט שלנו, זה שמישהו ערבי לא הופך אותו לליברל, ולא לשמאלני אפילו.
חד משמעית. אנחנו מסכימים על זה לגמרי.
בלעד היא מפלגת ימין קיצוני, בעיניי.
לאומית מאוד, כן.
כן, כן. סתם, זה משהו שאתה יודע, המוח פוסח עליו מתוך הרגלים, אני אוהב להתעסק בדברים שהמוח מדלג עליהם מתוך הרגלים, וגם אתה לדעתי.
אז אתה עושה את מה הקשר של הארץ בבוקר?
לא. לזה אין לי זמן.
אוקיי, תתקשר אליי, אני אגיד לך.
בבסיס, שוב, אני האיש היחיד שהקים ממשלה עם מפלגה ערבית במדינת ישראל.
זה היה קשה?
כן.
זה היה קשה. תמפה את הקושי, לא סוגיית הזועבי, זה לא מעניין.
לא, לא.
מה היה הקושי הפנימי, על מה היית צריך לקפוץ כדי להגיע לשם?
קודם כל, הרבה לא מעט מכשולים פוליטיים.
זה בחינם.
זה בחינם.
כן. נתנו לך מתנות, לא שאלו אותך.
הייתי צריך להיות משוכנע מבפנים שאין פה שום פגיעה ולא תהיה פה שום פגיעה בביטחון ישראל. אני ביטחוניסט בעיני עצמי ולא רק בעיני עצמי, בוודאי במושגים שלך. ואחרי הרבה שיחות עם מנסור, אמרתי אני הולך למהלך שבו אני בטוח ששום פעולה שקשורה לביטחון לא תושפע מזה שהם חלק מהממשלה. אם אני אחשוב שצריך להלום בעזה, אני אהלום בעזה. אם אני אחשוב שצריך לעשות את שובר גלים ביהודה ושומרון, אני אעשה את שובר גלים ביהודה ושומרון. אני שוכנעתי וקיבלתי רק הוכחות
אבל
לזה
זה
אחר
לא,
כך.
אבל יאיר, זה...
שרגע שמנסור, וזה היה חשוב, שמנסור מחויב למלחמה בטרור באותו טרור. שהוא נגד טרור באותו טרור, הוא לא מקבל אותו וסיבותיו לא מקלות עליו.
זה לא קשה, זה ברור פוליטי בסיסי. אתה גם לא תכניס את אברום, אם למוחרת הוא יתחיל עם השטויות שלו והקנטרנות שלו, ויחריב לך את הסטרוקטורה.
לא, אבל זה לא היה...
אני שואל את השאלה היותר עמוקה. ההתגברות של האיש שדיבר, שרואה את 48 כמודל מרכזי, ו-48 לא ראה את הערבי הישראלי, ואיך אתה מכניס אותו עכשיו לתוך הבית? תוך הבית המשטרי.
א', אתה לא טועה בי, זאת אומרת, אני מאלה שאומרים, אין מה ללמד את הנקבה, בבתי הספר שלנו, זה מלחמת העצמאות, קוראים לזה, ושם העם היהודי קיבל את מה שמגיע לו. בנושאים האלה, אתה יודע, זה הדברים שבהם אתה ואני לא נמצאים בו.
בסדר גמור, לא, אני שואל
לא,
אותך.
לא, לא, השאלה, אני עושה סדר בשאלה לעצמי.
אני רק טפט פה בשיחה. לה,
ממש, כן. אתה לא היית טפט בחייך, למה שתתחיל דווקא היום.
רגילנו, כן.
אני אומר שוב, לא היה לי מעבר לזה. לא היה לי קושי נפשי, okay. לא חשבתי שזה דבר נכון. הם 20% מאזרחי מדינת ישראל, אם התניות הבסיסיות שקשורות לביטחון מתקיימות, אני לא רואה סיבה שהם לא יהיו חלק מהשלטון. דווקא אני היום נמצא במקום קצת אחר במובן זה, שזה היה מעניין בעיניי. אני אמרתי באיזה מקום שמפלגה ערבית לא יכולה להיות המנדט ה-61. שאלו אותי.
זה מה שרבין אמר בזמנו, רוב יהודי לאוסלו, כן.
וכולם התנפלו עליי, השמאל התנפל עליי להנאתו, והיה לי את העונג המרושע קצת, אני לא בן אדם מרושע כידוע לך, אבל קצת נהניתי להגיד להם...
לא, אתה לא אדם מרושע קצת.
לא, אני לא מרושע בכלל. כן, אוקיי. אבל היה לי את העונג להגיד להם, כן, אמרתי את זה אחרי שדיברתי על זה עם מנסור, כי הוא חושב ככה עוד יותר ממני.
איזה אאוטינג.
כן, לא, שאלתי אותו, אמרתי לו, תגיד מנסור, לא אכפת לך שאני אגיד שזה היה אחרי שיחה איתך, אמר לי, לא, אין לי בעיה. מנסור יש לו תכונה, אמר לי פעם קובי אריאלי מכל האנשים. אמר, אין יהודים וערבים, אין דתיים וחילוניים, אין שמאל
ואין. יש אנשים עם הומור ובלי הומור. אבל לא ידעתי, אוקיי?
אבל זה נכון.
זה נכון, אוקיי. אבל בוא נשאר רגע בכל זאת בנקודה, שעשיתי לך מפה, חרדים שהם לא דמוקרטים ויהדותם רחוקה מתפיסתך את הגג של אלמה, וערבים שהיהדות שלך ושלהם לא נפגשת כי אין, אבל יש הרבה מהם שהדמוקרטיה שלכם נפגשת. ברמה המופשטת לגמרי, לגמרי, לגמרי.
לא רמה מופשטת. זה מה שאמרתי על המרכז. המרכז הוא היכולת...
לחיות עם...
לחיות עם... רק להגיד, אם אני מגדיר מערכת כללים, אני יודע לחיות עם כולם. מערכת הכללים היא הדבר החשוב.
והכלל הזה מקובל עליך שהערבים שותפים מלאים בדמוקרטיה.
הם 20% ממחיר אזרחי מדינת
ישראל. אז אני רוצה, אם ככה, ללכת עוד טיפה.
ואגב, דמוקרטיה, המהות שלה היא הנושא של המיעוטים. ההכרה בזכויות המיעוט זה הבסיס הדמוקרטי. אני מתעקש על זה שהרוב היהודי הוא החשוב. זה גם כן משהו שמופיע במסך הברזל של ז'בוטינסקי, שאני חלק ממנו נמצא אצלי במסד שלי. שז'בוטינסקי הגדיר, קיר הברזל, בניגוד למה שמכרו לנו אחר כך, זה לא איפה הגבול עובר, אלא הוא אמר, קיר הברזל זה הרוב הדמוגרפי. אנחנו צריכים מדינה עם רוב יהודי.
ומה יקרה אחרי שיפנימו אותו, איזה שיתופי פעולה יוולדו מזה?
תמיד.
רגע, בסדר, אני מקבל לחלוטין את הפער בינינו בחיים שמחוץ לחדר. כי בטיבה של פוליטיקה שהיא מגוונת וכולי, אבל... אני רוצה ללכת לרגע לשבעה באוקטובר, שזה עוד קו פרשת מים, לך תדע איזה יש עתיד עתידיים יקומו, בעקבות מה שנגמר והתחיל שם. אפרופו ששאלנו קודם, איפה נגמרה אנרגיית 48 שהקימה את יש עתיד, שבגינה הקמת את יש עתיד. עד השבעה...
חזת על מותי עכשיו או משהו?
לא, אבל אני מתכונן. אתה יודע, אני היחיד בארץ שיש לו זכות להספיד לאנשים, לזכות אנשים בעודם בחייהם. אז מפלגות על אחת כמה וכמה.
רגע, שנייה, אני לא מתאפק. אתה מרגיש היום שיצאת מהפוליטיקה מוקדם מדי?
תזכיר לי מי מראיין אצלי.
עזור, נו, בסדר, מסקרן אותי.
אני אענה לך את זה אחרת לגמרי. אני נכנסתי לפוליטיקה מוקדם מדי. כלומר, נכנסתי בגיל 30... בלי השקפת העולם שלי לא הייתה בשלה, היום הייתי צריך להתחיל את החיים הפוליטיים, שיש לי אידיאולוגיה ויש לי תפיסה, ואני מבין איך עובד כוח, ואני יודע מה אפשר ומה אני רוצה. היה טעות בתהליך.
אתה יודע, כשאני נכנסתי לחיים הפוליטיים, הייתה סביבי קבוצה ראויה מאוד שלי, ציפי לבני, אמיר שהגיע לפניי, שאול מופז, אנשים שחבל שהם לא בפוליטיקה באופן כללי, ועכשיו אני מסתכל עם אינם כולם, ואני בהרבה מובנים אומר, הם אינם כי הם לא הבחינו נכון בין נפילה לסוף. הייתה להם איזושהי נפילה, הם אמרו זה הסוף, והלכו הביתה, ולא, בעיניי יש משהו חזק מאוד בתכונה הפוליטית שאומרת, אוקיי, זה נפילה, נקום.
אז אני, זה שיחה ש... אני אשמח לקיים אותה, לא בהקשר הזה.
זה לא רעיון בפודקאסט.
השיחה באה בינינו, מתי נגמרת הקריירה, אבל אני הרגשתי שאני באופן אישי, מבחינה אידאית, צריך ריסטארט ואי אפשר לעשות אותו מבפנים. שצריך את נקודת ארכימדס מבחוץ. אני רוצה לחזור רגע לשבעה באוקטובר. עד השבעה באוקטובר, מרבית ישראל על הנושא הפלסטיני הייתה מאוד מרכזית, באיזה מובן. היה ימין שרצה הכרעה מסוג א' או ב', היה שמאל שרצה הכרעה מסוג ג' או ד', והיה מרכז גדול שאמר, אין מה להכריע, לא, אי אפשר, לא עכשיו, לא הזמן, ננהל את הסכסוך מהיום ליום. בא אוקטובר הנורא, ובעצם חובה לעשות משהו, זאת אומרת, חובה להגיד משהו לגבי התוכנית לאן זה הולך, לא ברחל בתך הקטנה, הגבול יעבור בטול קרם ולא בקלקיליה, כי אם אתה לא אומר משהו כזה, או מייצב אזור איזון חדש, אז ההכרעה של סמוטריץ' היא מעכלת ומעכלת ומעכלת, ומחלחלת לתוך התודעה של מי שאך אתמול היה מרכז.
כן, לא לשלי. תראה, לא, היה, לא, היה, זה, היה זה, אני אענה על זה, מהשיבה באוקטובר.
יאיר, שנייה, אני חושב שיש דינמיקה כזו, בכל העולם אתה עוקב אחרי זה בדיוק כמוני, הימין מבחירות לבחירות מתחזק קצת, הימין היותר רחוק. עוד מנדט, עוד מנדט, עוד מרין לפן, עוד וילדרס, עוד קצת, עוד קצת, ובשעה שבגלוי הוא מתחזק קצת, 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 הרעיונות האיומים שלו מחלחלים מלמטה לתוך המרכז, ופתאום פייגלין נמצא במרכז הליכוד.
נכון.
אז זאת אומרת, אסור להתעלם מההשפעות חלחולים.
בסוף.
אז אתה אומר לו, אתה כן, אבל רבים, הם לא יאיר.
בסוף הפער בינינו, לפעמים נדמה לי, הוא לא בין שמאל למרכז, אלא בין פסימיסט לאופטימיסט.
ואני האופטימי.
אתה הפסימיסט.
יש האשמות שלא האשימו אותי בהן מעולם.
אתה יכול להסתכל על העולם כמו שתיארת עכשיו, אני מאוד מודאג מעליית הימין הקיצוני, ועדיין...
בכל מקום מן הסתם.
נכון, אבל אני עדיין מסתכל על העולם, ואני אומר, אוקיי, בגרמניה אולף שולץ, וצרפת עמנואל מקרון, זה המצב העכשווי. באנגליה עכשיו קיר סטארמר עלה, שהוא הוא, הוא מנהיג מאוד ליברלי, יש שיגידו לך, באנשי מרכז, יש אנשי מרכז שיגידו לך מדי, ג'ו ביידן הוא נשיא ארצות הברית.
בוא נחזור רגע אלינו, כי כל המקומות האלה זה touch and go.
זה שמפלגות נאו-פשיסטיות עולות במדינת היהודים, זה א', חרפה על ראש כולנו.
חד משמעית.
וב', צריך להיזהר מהרעיונות, לא כולם רעיונות, זאת אומרת, הפופוליזם אינו רעיון. יש, אתה מכיר את הספר של אומברטו אקו על הפשיזם?
כן, ספרון.
ספרון
כן,
מקסים, כן. כי הוא אומר, הרי מה הוא אומר? שהוא אומר, תשמעו, הפשיזם נולד באיטליה, אנחנו איטלקים, אנחנו לא אנשים רציניים. אז זה לא באמת תפיסת עולם כן. מסודרת.
הוא כותב את הפופוליזם יותר כן, מאשר את הנאו-פשיזם.
אבל פשיזם ופופוליזם כן. הם...
בני דודים.
אפילו לא בני דודים, הם אחים קרובים, ובישראל עוד יותר. בן גביר הוא פופוליסט לא פחות
מנאו-פשיזם. בשבעה באוקטובר, המרכז המנהל את המציאות קרס. הקונספט קרס.
אני לא האמנתי בזה אף פעם, אז לא קרס לי שום דבר. פעם, במסגרת זה שאתה ואני חווה אנקדוטות, בין עזבונו של אשכול, מצאו פתק שהוא כתב למישהו, לא יודעים למי, חשבתי כל הלילה על מה שדיברנו, והגעתי למסקנה שצדקתי.
מה שאני אוהב ממנו, יש לי את כל ספרי הציטוטים שלו, זה... אני מתפשר ומתפשר 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 עד שמקבלים את דעתי.
בדיוק.
שזה אותה שכונה.
היה איש מרכז.
כן, כן.
ככה, אני תמיד חשבתי שניהול הסכסוך הוא סכנה, לא רק שגוי, הוא סכנה, ואני חושב שהשבעה באוקטובר הוכיח את זה. הרי מה, כל התפיסה של נתניהו שאומרת, בוא נחזק את החמאס כמשקל נגד לרשות הפלסטינית, היא תפיסת ניהול סכסוך.
נכון.
זו הקונספציה שקרסה. המודיעין פישל פישול נורא, המבצעי פישל פישול נורא, זה מחדלים איומים אם כולם צריכים ללכת הביתה. אבל התפיסה שקרסה, הקונספציה האמיתית שקרסה, היא תפיסת ניהול הסכסוך, כי אם הוא רצה לנהל את הסכסוך, מבחינתו לא הייתה לו ברירה, אלא לגדל את החמאס.
אז אנחנו מסכימים אבל שהתפיסה הזאת לא תופסת יותר את מרכז הקובת הישראלי.
אני אומר, רק תן לי לתאר לך איפה הייתי, כי אני חושב שזה, למה אני בעצם עוד יותר שם? אני לא קיבלתי אף פעם, אני מאוד אוהב את מיכה גודמן. צמצום הסכסוך הוא בעיניי גם לא ישים וגם לא נכון.
אני חושב שהפילוסופיה שלו מסוכנת, אבל...
אני לא יודע, מסוכנת כי היא לא קורית, אבל...
היא קרתה עד השבעה באוקטובר, אבל בסדר, אוקיי.
לא, דווקא לא כל כך צמצמו למרבה הצער. אני אומר, אני לא מקבל את צמצום הסכסוך. אני אמרתי על 1,000 במות. אני אמרתי, תקשיבו, בסוף לקחת את הבעיה הכי גדולה, הכי מדממת, הכי מסוכנת, הכי נפיצה של חיינו, ולהגיד שהפתרון שלנו זה לגלגל אותה לילדים שלנו, זה לא תפיסה של מדינה נורמלית או של שלטון נורמלי. עד כאן אני חושב שאתה ואני די נמצאים
לגמרי,
באותו מקום.
כן.
עכשיו מתחיל השאלה איך הפתרון נבנה, כי צריך לחתור לפתרון, הפתרון בעיניי הוא היפרדות מאוד הדרגתית, מאוד זהירה, שחייב להיות לה גם רגל מדינית, אבל קודם כל חובת ההוכחה גם עליהם. אפילו, אמרתי פעם לזהבה גלאון, אמרתי זהבה, האם אנחנו יכולים להסכים לפחות על דבר אחד? שאם המדינה הפלסטינית שתקום היא לא שוחרת שלום, אז עדיף שהיא לא תקום.
טיימאוט, רגע, אתה אמרת פעם, וזה ציטוט שהרבה אני חוזר אליו, כשאני מנסה להבין מה אתה אומר, או כשאני מבין, אתה אמרת, אם הפלסטינאים אינם מסוגלים להתחייב, לבנייה, לעשייה, לדמוקרטיה מתוקנת, איתם מדברים על חופש, נראה אתכם משחררים אותנו מהחשש הזה. אני רוצה להוסיף לזה סייפה, ואנחנו?
כן, אנחנו,
אתה יכול להתחייב פה לדמוקרטיה מתוקנת, בדינמיקות הקיימות היום.
כן, ולוודאי, ודאי שאני יכול להתחייב למלחמה עליה, האם אתה רואה נתח דומה במספרו, אצל הפלסטינים שמחויב למלחמה על הדמוקרטיה ושוחר שלום, כמו שיש במחנה, כמו המחנה הליברלי הישראלי.
אתה עושה את הדבר...
הטענה שלי היא טענה של לקיחת אחריות, הטענה שלי היא טענה לא גזענית. אני אומר, אני חושב שהפלסטינים, אתה יודע, בן דרור ימיני ואני, היה לנו טריק בהרצאות, כשהיינו מדברים, נוסעים להגן על ישראל, שהיינו מחכים שמישהו יגיד, היינו אומרים, ככה, מישהו תמיד אומר לנו, מכם מצפים ליותר. ואז היינו אומרים, סליחה, למה מצפים איתנו יותר? למה אתה לא מצפה ממיליארד מוסלמים שהם יהיו שוחרי שלום? למה אתה לא מצפה ממוסלמים שהם יהיו דמוקרטיים? למה אתה לא מצפה ממוסלמים שיהיו ליברליים? זה אמירה גזענית.
התשובה שלי לך, אתה עושה באופן רהוט ומרהיב, וואטאבאוטיזם נפלא, שזה בסדר.
זה לא וואטאבאוטיזם, זה זהירות ביטחונית.
זה בסדר. ויש לי גם מה להשיב לזה, אבל אנחנו לא, אני לא מייצג אף צד כאן. אני אשאל אותך שאלה פשוטה, רק הצד הישראלי. אנחנו 49% מהבעיה, הם 51% מהבעיה, נגיד. אבל ב-49% שלנו זה 100% שלנו?
100%. שם אנחנו צריכים לחתור...
איך יאיר, כשיש לך את הכוח האבסולוטי בידיים, אתה תיבחר, אתה ראש הממשלה, אני אשמח שתהיה ראש הממשלה. זאת אומרת... שהתעלת בלהומיך הזאת תפסיק לחפור את הראש, להרגיע את הכל, להתנהל בהגינות, באמת, איך המרכז האידיאולוגי יכול להחזיר את השדים הישראלים לבקבוק? אני לא רוצה לספור את השדים, אבל הם מבקרים אותך כל ערב כמוני.
כן.
איך מחזירים שדים כאלה לבקבוק?
תשובה מחולקת לשניים, החלק הקצר הוא, המרכז בין שאר תכונותיו הטובות הוא סבלני. הוא לא חותר לפתרונות אינסטנט, כי זה מנוגד למהות שלו, כל המהות של המרכז זה הכרה במורכבות. אז זה לא קורה בשנה הבאה, זה לא קורה עד שנתיים, זה לא קורה עד 5. אבל המרכז כן צריך לדעת להיות מסוגל להגדיר לעצמו את המטרה הגדולה תמיד. המטרה הגדולה היא להיפרד מהפלסטינים. אנחנו צריכים להיפרד מהם. אני לא רואה מדינה פלסטינית קמה בחמש שנים הקרובות, זה יקל עליי בבחירות, כי אז אני אגיד...
אתה בפלסטינים, אני איתך ביהודים שלא רוצים את ההפרדה הזו, שרוצים עליונות יהודית.
אז שמה, כן, כן, האנשים האלה...
איך מדינה משתלטת על אלפים, עשרות אלפים, מאות, כשהיא לא מסוגלת להשתלט על בן של ראש ממשלה אחד?
כן, זה דפיטיזם קצת. בסוף,
לא,
התשובה היא כזו. התשובה היא
כזו. אל תאשים את השואל, תענה תשובה. אני אשם לך תחילה, I'm guilty.
אם פרש אותך,
למה לא נרביץ?
למה באתי?
כן, ליהנות אמרנו, לא? חשבתי שאתה עייף, לא?
ככה. בסוף, הדרך היחידה לשנות משהו במדינה, זה להגדיר מטרות ארוכות דווקא, ולחתור אליהן. אז אני קודם כל מגדיר את המטרה הארוכה, וחותר אליה, המטרה הארוכה שלי, אני לא רוצה לחיות עם הפלסטינים, אני לא מחפש פתרון אסתטי, אני פעם הגדרתי את זה, ואני עומד מאחורי ההגדרה הזאת, אני לא רוצה, לא מחפש להתחתן עם הפלסטינים, אלא דווקא להתגרש מהם. מצידי גירושים מכוערים, אבל צריך להתגרש מהם. זה המטרה הארוכה. אני מסכים לגמרי עם זה שבדרך לשם, המכשול העיקרי היא הקבוצה שאומרת, אני מוכנה להקריב את הרעיון שישראל היא מדינה דמוקרטית בשביל האדמה הזו, ואני מוכנה להקריב את הרעיון שהיהדות היא מתונה ומאירת פנים.
ואני מוכנה להקריב יהודים על המזבחות האלה.
שזה הדבר הכי לא יהודי בעולם, כי מאז יצחק או, עקוד על המזבח, אלוהים אומר לנו, אנחנו לא כאלה, אנחנו לא עוקדים. ולפיכך, ובדרך עוד מייצרים, עכשיו אני אומר, כשאני ממפה את המלחמות, חלק מהפערים בינינו, אולי אני טועה בזה, אבל אני יותר אובסיאני ואתה יותר רוסו. אני מאמין שהמדינה יש לה תפקיד.
אתה יותר בענייני לוויתנים, ואני מירושלמי.
כן, כן, לא, הדבר הזה, נגיד, אחד ההפקרות, רצית שלא נהיה אקטואלי אם אני מקבל את זה, אבל אחד הדברים שנתניהו הפקיר, זה את האמירה הכי יסודית הדמוקרטית של ובר, שאומר שלמדינה יש מונופול על הפעלת הכוח.
נכון.
הם היום עושים מיקור חוץ להפעלת הכוח, שזה תמיד הצעד הראשון לאנטי דמוקרטיה, או לאובדן הדמוקרטיה. אז אני אומר, כשאני מסתכל מה אני צריך לעשות, הדבר הראשון, אני צריך להחזיר את המונופול על הפעלת הכוח.
מה זה פרקטית?
פרקטית
זה לאסוף נשק מהימין הקיצוני?
לאסוף, להפעיל את החוק. שמחוז שי לא יהיה שש ניידות, אלא יהיה אנשים שיודעים לעצור מי שמתפרע.
אוקיי.
ושהצל לא יהיה פקד במשטרה במינוי מיוחד. וזה דברים...
דברים קטנים...
לא, זה הדברים המעשיים הקרויים שלטון.
אוקיי.
שלטון.
כלומר, להחזיר את האוטוריטה של החוק.
להחזיר את האוטוריטה של החוק.
אוקיי.
להחזיר את ה... אוטוריטה של, 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 של השלטון, ואת האמון של השלטון, זה הצעדים הראשונים ההכרחיים, כי אני מסכים איתך, הבעיה קיימת גם בצד שלנו, וצריך להשתלט עליה.
ואז החזרנו.
החזרנו, עכשיו עברו חמש שנים.
אתה כל הזמן מנסה למפות ההבדלים בינינו, אני אגיד לך את ההבדל העיקרי, המהותי, העמוק בינינו. אתה מתאגרף ואני רץ מרתונים. אוקיי? אז כל אחד יש לו סבלנויות אחרות, אתה יכול לספוג הרבה, אני יכול להישאר אין סוף על המסלול. אז שנייה, בוא נשאר שם רגע. ישבנו, אני חושב שמהר אפשר לשחזר אוטוריטה של מדינה, אנשים כמהים, 10% מימין שעושים רעש היום ונורא, ו2% משמאל שעושים רעש בלתי נסבל, זה כלום. אנשים רוצים שקט לחיות, שיהיה בסדר, רוצים טוב. אנשים שואפים לטוב במובן הבסיסי של המילה. אבל אז מגיע השלב הבא, והשלב הבא שיש כוחות שכבר חשו את הכוח, כבר הריחו את הדם, כבר היו באזור פיראי של, של מזרח פרוע, הגדה המערבית היא מזרח ישראל, ויכול להיות שזה יגיע לאימות פנימי שוטט דם. שוב, איפה המרכז בזה?
המרכז אומר, היות והמרכז...
יכול לספוג?
רק הוא. רק הוא יכול להפעיל את האוטוריטה הדרושה, כי הוא לא במגרש של המלחמה נגד הקיצוניים. המרכז אומר ככה, קיצוניות היא סכנה למדינה, ולי יש זכות לפעול באופן, גם באופן דרמטי נגד סכנות של המדינה. יש לי זכות לפעול נגד, יש לי זכות לפעול באופן דרמטי נגד סכנות כלכליות, בוודאי נגד ביטחוניות. זה מסכן את מדינתי באופן ביטחוני, כפטריוט ישראלי, חובתי לפעול נגד זה בתקיפות. אני באמת חושב שרק המרכז יכול לעשות את זה, כי הוא לא נמצא בתוך המגרש האוטומטי הזה של ימין ושמאל. אלא הוא אומר, אני עושה את זה מתוך, קודם כל אני עושה את זה כי זה מה שמדינה עושה, ורק אחר כך בשליחותה של הדעה. האימות שלך עם הימין הקיצוני הוא בשליחותה של הדעה. אני כמובן חושב אחרת מהם, אבל האימות הראשוני שלי איתם, ובשליחותה של המדינה, בשליחותו של הרעיון של מדינה מתפקדת.
כולל, סליחה שאני מותח את זה, אבל זה סוגיה הרי שמטרידה אותנו, כמעט כל כותרת שאתה קורא, זה מתחבא שמה, כולל הסכנה המסוימת, או הסיכון המסוים, שזה יהיה כרוך באלימות פנים אזרחית, בשלבים הראשונים.
אם למדינה, אני חוזר לבבר, אין את המונופול על הפעלת הכוח, היא מפסיקה להיות מדינה.
אז התשובה שלך היא כן.
התשובה שלי, שמי שמתנהג, מי שחושב שהוא ינהל את, שהוא הזנב שמקשקש בכלב, המדינה תצטרך להעמיד אותו על מקומו, בין אם הוא בימין או בשמאל.
שטנו על פני מרחבים. בנקודה שבה אנחנו נמצאים, בסתיו 2024, זה נראה שהגענו לנקודת ההכרעה של כל מה שלא רצינו להכריע קודם. סוגיות דת ומדינה, סוגיות ישראל והמרחב, סוגיות פנים אזרחיות, סוגיות כלכליות, מה המבנה הכלכלי סולידרי של החברה הישראלית. כלומר, כל מיני דברים שבמיליון וחצי טקטיקות לא רצינו להגיע אליהם, נראה שאו צריכים להגיע אליהם או שכדאי להגיע אליהם. זאת אומרת, יכול להיות שההתחדשות הגדולה כתוצאה מה... כאוס הנורא שאנחנו בתוכו, היא דווקא הצבת חזון כזה של חבר'ה הולכים להכרעה, גם לאט, גם
אני,
כך.
אני לגמרי מסכים.
לסרטט רגע את החזון הטוב של דם יזע ודמעות מבית המדרש של, של יאיר לפיד. כלומר,
אנחנו רוצים. א', סוף סוף אנחנו מסכימים. אני לגמרי חושב שמאחרי השבעה באוקטובר, אתה יודע מה לפני זה, אפילו בימי המהפכה המשטרית, לכולנו התחבר שיותר מדי זמן נכנס, דחקנו מתחת לשטיח את הבעיות הגדולות. הבעיות הגדולות הן, כמו שאמרת, הדת ומדינה, הנושא הפלסטיני, המבנה הכלכלי, או לא המבנה הכלכלי, אלא העובדה שהציבור היצרני הוא הציבור הכי דרוס בחברה הישראלית.
זה קשור, זאת אומרת, זה סוגיות הסולידריות, כן, השיטה.
ומה שקרה לנו הוא תוצר, מה שקרה לנו במהפכה המשטרית, ומה שקרה לנו בשבעה באוקטובר, ומה שקורה לנו מאז, בואו נזכור, מה שקורה לנו מאז הוא כמעט נורא באותו, הוא רק יותר, רק מתוח על 11 חודשים. כל אלה מחייבים אותנו להגיד, אנחנו צריכים להקים את הממשלה שתדע להתחיל לטפל בבעיות. אתה שואל אותי איפה זה מתחיל?
לא, אני שואל אותך לאן אתה רוצה להגיע.
אני רוצה להגיע למצב שבו ישראל היא דמוקרטיה עם שלטון חוק חזק. אני רוצה, אני אגיד את זה ממקום אחר. אנחנו יודעים איפה הבעיה. זה יתרון. הבעיה היום היא המרחב הפוליטי. המרחב הפוליטי, הרי מהו המרחב הפוליטי במקור? המרחב הפוליטי הוא המקום שבו אנשים שלא מסכימים מגיעים, אומרים, אנחנו נריב פה, כדי שאנשים לא יצטרכו לרצוח אחד את השני ברחובות. זה הרעיון במרחב פוליטי. שהחרדי הממוצע לא יכול לקיים דיון על מעמד האישה, אבל לגפני אין ברירה, כי יש תקציבים שעוברים בוועדת הכספים, אז שלחו אותו לשם.
הכנסת היא נקודת המפגש, אמורה להיות נקודת המפגש והשיחה, שכל מי שלא נפגשים או משוחחים באף מקום אחר.
נכון. והיא בוגדת בתפקידה. מפני שהיום, במקום שהמרחב הפוליטי יהיה המקום שאליו הולכים להירגע, המרחב הפוליטי הוא זה שמייצר את הרעל שמדליק את החברה הישראלית. אז אנחנו יודעים מה צריך לתקן, צריך לתקן את המרחב הפוליטי. איך נתקן את המרחב הפוליטי? נקים ממשלה שתלך למשל ותגיד, אם יש פה 5 מערכות בחירות בשנתיים, אז צריך לשנות את שיטת הבחירות. אם יש פה שחיתות שלטונית כדרך חיים, אז צריך חוק הנאשם וצריך חוק הקלון וצריך חוקים שמונעים סחטנות של מפלגות קטנות. אם בן גביר יכול למנות את הצל לפקד במשטרה, אז אנחנו צריכים להגדיר מחדש את איך מתנהלת משטרה מול הדרג המדיני. שזה לא דברים מסובכים. אתה שואל, לא, אני אומר לך מה הצעד הראשון. הצעד הראשון הוא ללכת למקום הפוליטי ולתקן אותו, והדרך היחידה לעשות את זה במדינה הזו וברוב המדינות, זה להקים את הממשלה הנכונה, ולנסות שהיא תהיה רחבה ככל האפשר. את זה יעשה רק המרכז, כי רק המרכז יכול להכניס את יאיר גולן וליברמן לאותה הממשלה.
תראה, נכון, עם אבל מסוים.
תמיד.
בחדשנות, איפה קורית החדשנות הרבה פעמים? מצד אחד אתה דוחף את המעטפת כמה שאתה יכול, עד שהיא לא תיקרה, ובצד השני אתה אומר, אני רוצה לשים אדם על הירח בסוף העשור, ומתחיל לעשות reverse engineering. בנקודה שבה אדם חוזר מהירח והמעטפת נדחפה, שמה במפגש ביניהם, בין היכולות לחזונות, קורה הדבר. אני רוצה לשמוע, רציתי לשמוע חולה, אני עוד אשמע ממך. אני רוצה שתהיה כאן מדינה, אחרי שאני אהיה ראש הממשלה פלוני אלמוני, או אנחנו נהיה, או 5 שנים, 50 שנה, עם כל הסבלנות, תהיה או לא תהיה הפרדה בין דת ומדינה, השיטה תהיה סוציאל דמוקרטית עם 1, 2, 3, יהיה הסדר מדיני בין ישראל לפלסטינים, ויהיה השתלבות של ישראל במרחב, בלי ההתנסות הבטר קולוניאלית וכו' וכו'.
אין התנסות בטר קולוניאלית.
וילה בג'ונגל זאת התנסות איומה.
תראה, הווילה בג'ונגל, יש לי 8 מאמרים נגד הווילה בג'ונגל.
הווילה בג'ונגל... תן לי את 3 הראשונים.
הווילה בג'ונגל, כמו לא מעט דברים בעייתיים אחרים, זה כמובן רעיון של אהוד ברק שביבי גנב.
אוקיי.
זה, הרי כמובן שזה המשחק הכי גדול לידיים של אויבינו ושונאינו, כי מי בונה וילה בג'ונגל? לאופולד מלך בלגיה בונה בקונגו וילה בג'ונגל.
כן.
עכשיו, זה גם מטומטם וגם מתנשא, כי אני אומר לך, אם אנחנו מדברים על ג'ונגל, היית פעם באבו דאבי?
הייתי, ואנחנו ג'ונגל.
כן, כן, כן. הם לא פחות וילה בג'ונגל, כן. מאיתנו. אני לא רוצה וילה בג'ונגל, אני רוצה צומוד. אני מכאן. אני מאברהם אבינו, אני ממשה רבנו, אני מפה. אף אחד לא ימכור לי את עצמי בתור אחד שבא להקים וילה בג'ונגל. זה שלי המקום הזה.
שוב, לך ללכת לרחוק. תתן לי את התמונה הגדולה, לאן אתה מנהיג את ישראל?
אז אני אומר, התיאור...
האדם על הירח שלך.
אתה יודע שכמובן שכשקנדי הולך לאוניברסיטת ריס ונושא את הנאום על אני אשים אדם על הירח, כולם אומרים לו, תגיד, מה השתגעת? אז אני אשתגע.
כן.
אני נגד הפרדת דת ומדינה, כי אני לא מוכן לוותר על חוק השבות. אני רוצה מדינה
לחיות... אפילו לא לצמצם אותו ולהתאים אותו?
גם לא לצמצם אותו ולהתאים אותו. אני רוצה מדינה יהודית בהגדרה, עם עדיפות ליהודית, ואני כמובן צריך תיקונים מתמידים בנושא הדמוקרטי, בשביל שקיים את ישראל כמדינה יהודית. אני רוצה דמוקרטיה מתוקנת, חזקה, עם הפרדת רשויות הרבה יותר טובה. אני רוצה להיות לפחות בעיצומו של מהלך של היפרדות מהפלסטינים, כי אין לי שום עניין בטול קרם, אין לי מה לחפש שם. ואני רוצה שיטה כלכלית היברידית, מפני ששתי השיטות הבסיסיות, בין הסוציאל דמוקרטיה, אין כבר סוציאליזם, זה מת, אבל בין הסוציאל דמוקרטיה לקפיטליזם, אני יותר נוטה, אני לא נוזיק, אני לא המדינה כשומר לילה, אבל אני יותר נוטה,
לדרך השלישית.
לא, כן, כולנו קצת אנטוני גידנס. זה החבורה שאיתה אני מדבר גם, טוני בלר וקלינטון, הם אנשי הדרך השלישית. אבל בתוך החבורה הזו, שהיא חבורה שמנהלת המון דיאלוג, אני באגף הימני שלה.
יותר שמרני מבחינה כלכלית.
יותר שמרני מבחינה כלכלית. תראה, יש דוגמה שהיא טובה לחול, ודווקא פה אין את הבעיה הזאת, אז אולי קל להשתמש בה, זה... ההתנגשות המרתקת בין... הרי מה קרה עם המאגרים באירופה? התחילה הגירה באירופה. קמו כל השמאלנים ואמרו, בוא, זכויות אדם, בוא נכניס אותם בו זה. מה שהם החמיצו, זה שזה בעיה לפי השיטה שלהם, כי יש התנגשות אידיאולוגית אמיתית בין הגירה לבין מדינת הרווחה.
נכון.
אם יש לך 100 שקל לסכנים, אם יש יותר זקנים, אז יש לך פחות שקל לכל זקן. זה פשוט התנגשות שהם לא יודעים לפתור.
כן, ואז אתה צריך להביא עובדים צעירים שיותר זולים, וכולי, מעגל שלם.
זה מעגל שלם, אמר לי את זה פעם פוליטיקאי הונגרי, כמובן.
ניבון.
איזשהו הונגרי אמר לי, כן, אנחנו 600 שנה, אירופה עבדה כדי להשיג את כולם, עכשיו רוצים שניתן את זה במתנה.
ואז אמרת לו, קסן, הם ביסנט לאטש.
בדיוק. כן. אז אני אומר, אירופה הפכה במובנים מסוימים, גם כלפינו לבלתי נסבלת בדברים האלה, המודל שלי הוא יותר אמריקאי כשמדברים על הכלכלה, לא שמצבה מדהים.
פה יש בינינו הבדל, אבל למה חייכתי כשאמרת מדינה יהודית? לא מזמן רצתי בירושלים, זה עמדה מונית והיה במפר סטיקר, והיה כתוב, המונית שומרת שבת. שאני עמדתי והתחלתי לצחוק, שאלתי את הזימה, היא עושה, הולכת למקווה, מדליקה נרות, מפרישה חלק, איך מונית שומרת שבת? עכשיו, במובן הזה, הכוונה הייתה שבעל המונית או נהג המונית לא נוסע במונית בשבת. המונית עצמה אינדיפרנטית לסוגיית השבת. מדינה, בעיניי, לא יכולה להיות יהודית, אלא אם כן יש לך איזה יסוד אסכתולוגי, דתי, מהותי במדינה. המדינה יכולה, אתה יכול להגיד, היא מדינת היהודים, היא מדינה שהיהודים קבעו בה את גורלם. המדינה עצמה היא רק כלי בידיים של העם להשתמש בו, או של הקולקטיב הפוליטי שפעיל בו, וברגע שאתה קורא למדינה היהודית, אתה כבר נכנס לאזור חיוג אחר לגמרי, מבחינת הטרמינולוגיה, שהוא, אני לא בטוח שאתה מסכים לו, אין לנו זמן לברר את זה עכשיו, אבל...
אני פשוט, אני פשוט...
אם נחזור להרצל
ש... יותר פרימיטיבי ממה שאתה חושב, כי אני אתנוצנטרי באמת, לא כאילו.
אוקיי.
אני לא מאמין בעליונות יהודית, אבל אני כן מאמין בזהות יהודית,
זה בסדר גמור.
שהיא ריבונית. שהיא בסיס פוליטי, כבסיס פוליטי.
זה בסדר גמור, המדינה, יאיר, המדינה היא אינסטרומנט. הרוב בקהילות שמרכיבות אותה, הם שקובעות את האופי שלה.
לא.
אוקיי? ולכן אני מתווכח, אני חייכתי כשאמרת מדינה יהודית, שאלתי מה היא עושה, אני מולה, מה הולכת למקווה.
אני ניהלתי פעם, אוקיי. יש לי איפשהו בתוך המחשב שלי, התכתבות ממושכת למדי עם פניה עוז,
אוקיי. כן.
בדיוק על השאלה הזו, פניה היא כמוך, היא אומרת, בוא נקרא זה מדינת היהודים, ורבנו על זה, אז אני את המריבה הזאת
אני רוצה להגיע לשני הסיבובים האחרונים, למרות שהייתי ממשיך את זה אין סוף, אבל התחייבנו למסגרת זמן. כן, עדיין. תומר פרסיקו כתב לאחרונה ספרון נפלא על כל הרעיון הליברלי.
כן, קראתי אותו וכתבתי עם תומר על זה.
נוקב, מדויק, ואחד הדברים שהוא אומר, הרעיון הליברלי בגדול במרבית מקומותינו הוא ניצח. ואז אני מוסיף, ולכן אולי הוא כבר עייף ומשעמם.
כן,
ויש המון יסודות בחיים שלנו, אפילו בירושלים הקשה, שהיא איננה תל אביב החופשייה, הם הרבה יותר ליברליים מלא ליברליים, זה לא תמיד פוגש את העין. המרחב הציבורי, מיליון וחצי דברים, עם כל החיכוכים. ואולי אנחנו נמצאים באזור שהרעיונות שלך, המרכז, האיטי, הסבלני, המכיל, כבר התעייפו, ואנשים פשוט מחכים או מחורים, על פי מיטב המסורת של הריאליטי, למשהו יותר מלהיב. לא בהכרח יותר אחרי, אבל יותר מלהיב. ואיך אתה מתמודד עם השלהבת המתלהבת הזו?
זה, בזה שזה קשקוש. זה לא...
עם המון בוחרים, אגב.
כן, כן. לא,
יש לו הרבה בוחרים לקשקוש.
לא, זה קשקוש להגיד שהמרכז התעייף. אוקיי. המרכז מראש אומר, אני מוותר על ה... נחרצות המלהיבה של הקיצונים. בסוף יש משהו מלהיב בקיצוניות. אתה מאוד, צודק לגמרי,
מאוד.
אין לך ספקות, אתה לא מתלבט, אתה לא צריך לעשות שינויים, אתה לא צריך להגדיר מחדש כל בוקר מה המצב כדי להגדיר מתוכו את דרך הפעולה שלך. אבל זה ויתרתי מראש. מעצם זה, לבוא ולהגיד מדינת כל אזרחיה, או לבוא ולהגיד, סתכלו על הגבעה הזאת, זה קור מחצבתנו וזה סלע קיומנו, זה עמדות מלהיבות. לבוא ולהגיד, תקשיבו, אם לא נטפל במעמד הביניים הישראלי, ובשביל זה אנחנו צריכים לוודא שהאינפלציה היא לא 3.6%, כי אחרת זה
הגלה
שלו בסופר, היא הורסת אותו, זה קצת פחות מלהיב, אבל זה ניהול מדינה. המרכז מציע לך מדינה מתפקדת. עכשיו, באופן מעניין כלשהו, דווקא אחרי שנתיים של כאוס ישראלי גמור, כשאני מדבר היום, אתה יודע, פעם, ניסינו איזה 5 פעמים לעשות קמפיינים על מדינה שיש בה, שעובד מסודר, וזה לא עניין אף אחד. היום אתה אומר לאנשים, תגידו, מה דעתכם? שישראל תהיה מדינה מסודרת ומתפקדת עם שלטון יעיל. לא, הם בוכים מאושר. הם אומרים, כן, תן לי מדינה מתפקדת. המדינה הפסיקה לתפקד. אחת הבעיות, הקיצוניים, הם מאוד מאוד טובים. בלצעוד ולשיר. הם לא יודעים לנהל מדינות. אנחנו יודעים לנהל מדינות. אתה שואל אותי אם זה חזון? בהחלט כן, זה חזון.
אוקיי. Okay. I hear you. Mm-hmm. אתה הגדרת פעם ש... המרכז הוא התנועה העולמית של הבעד.
כן.
נגיד, בסדר. ואז אני אשאל את השאלה הבאה. אתה לא חי בהונגריה, אתה לא חי בפולין, אתה לא חי בגרמניה, אתה לא חי באירופה, שחלק לא מבוטל מהמרכזיים האלה פועמים, פחות באמריקה אגב, היא הכיתובים של השנים האחרונות שם הרבה יותר דומים לנו מאשר הדיכוטומיות. ואז אתה בא לחברה ישראלית, המוכרת לך היטב, המוכרת לי לא רע, ואומר לה, אני רוצה להציע לך זהות חיובית. ומרבית הזהויות הישראליות הן זהויות שליליות. מבחוץ, ז'אן פול סאחט, שהאנטישמי יקבע מי הוא יהודי, ומבפנים, אתה שואל מישהו מי אתה, אני לא חרדי, אני לא דתי, אני לא חילוני, כמו, הוא ישר הולך לתעודת הזהות השלילית. איך אתה מסב לטובת ה... אזרח שיישא תעודת זהות מרכזית בעולם החזוני שסרטטת לאחר אילוצים וכפייה מטעמי, איך אתה משנה את תודעת הישראלי מזהות, והיהודי אגב, זה נורא יהודי, את תודעת הזהות השלילית לתודעת, להיות חלק מתנועה עולמית של בעד?
אחד, אני שוב לא אקבל את השאלה. אני חושב שישראל נולדה כתנועה של בעד. בוא, ב-1945 אבא שלי הוא ילד בגטו. והורגים את אבא שלו. אז אתה יודע, כל אחד מאיתנו מופעל על ידי איזשהו עולם פנימי, זה העולם הפנימי שבו תוכל אני מטייל כל חיי. הורגים את אבא שלו, הורגים את סבתא שלו, מחנות ריכוז, השמדה, הוא ילד בגטו. 3 שנים אחר כך. מה זה 3 שנים? הוא באונייה שהוגנת בנמל חיפה, הוא יורד ומתגייס לצבאה, והולך להיות, זה מאוד לא מרשים, חייל בסדנת רכב באפולה. אבל הוא שותף למדינה החדשה. זה מי שלא, אין לו פרץ אופטימיות בלתי נתפס כשהוא חושב על זה, לא מבין את מדינת ישראל. מדינת ישראל הוקמה כדמוקרטיה, להבדיל מרוב המדינות שתיארת בתיאור שלך, ולפיכך האינסטינקט שלה הוא כן בעיניי דמוקרטי, ודמוקרטיה היא שיטת בעד. ובית, יש לה, אני באמת מאמין שיש לה אופטימיות יסודית, היא רק לא מתבטאת בשיח. למה אנחנו אומת הסטארט-אפ? מה זה סטארט-אפ? סטארט-אפ זה אנשים שיושבים ואומרים, יש לי רעיון, ואני גם חושב שהוא ישנה את העולם, ועושים את זה כל שבוע מחדש.
יאיר,
רגע, שנייה, כי אני מבין, אני מבין לאן אתה חותר. אתה חותר לאיך, אז אני רוצה להגיד לך את האיך.
לא,
כי בעד
אני לא רוצה לגזול לך את בית הגידול. אני לא יכול. אתה גדלת שם, אני גדלתי בבית גידול דומה, אבל אחר עם מסקנות שונות לחלוטין. הכל בסדר. אני לא יכול לקחת את זה. אני מרגיש לא נוח שבחברת, כמה יש לנו? 9 מיליון? 8 מיליון?
10 מיליון.
כל שבוע...
10 מיליון.
חברת 10 מיליון, כ8.5 מיליון מהם הם יהודים שעברו את קור ההיתוך האופטימי שלך, אנרגיית 48 לא קיימת יותר. אתה נשען על משהו שיכול להיות נכון לנו, וילד בן 20, 25, 30 נולד לתוך ישראליות שאנרגיית 48 קלטה. זה טוב ולרע, אגב, יש לזה גם הרבה יתרונות.
אני לא עוסק בתיאור מצבים, אני עוסק בעיצוב מצבים. בגלל זה אני פוליטיקאי פעיל.
מתוך המצב הנוכחי, מרבית הישראלים, הרבה ישראלים בהרבה מצבים, מגדירים את עצמם נגד יותר מאשר בעד. ואתה שם פוליטיקה של זהות הבעד. זה מה שאני מבקש שתגשר, כמי שהתחייב לייצר נקודות איזון.
זה הדרך היחידה. אם לא תהיה פה פוליטיקה של תקווה ובנייה, לא יהיה. אני, תראה, אנחנו מתקרבים סוף שיחתנו, הגיע הזמן שאני אגיד דבר תורה, נכון?
תלוי מה הוא.
אני אגיד. כן. זה כמובן של כל אחד צריך שיהיה לו רב, שלי זה ג'ונתן זקס. הולכים בני ישראל.
הרב הראשי של בריטניה לזכרו לברכה, כן, הלורד.
היה לי הזכות הגדולה שהיינו גם מיודדים. והוא בעיניי הוגה היהודי הכי מעניין של תקופתנו. הרב זקס אומר כך, הולכים בני ישראל במדבר. בא אליהם אלוהים, אומר להם, תבנו משכן. מה זה הדבר הזה? הוא לא צריך בית, יש לו בית. מה, הוא באמצע הליכה במדבר, הוא אומר להם, לכו תבנו לי קרוון, מה זה הדבר? בשביל מה זה טוב? אומר הרב זקס, תקשיבו, יש שם קבוצה של אנשים מסוכסכים, מבועטים, לא מקבלים את המצב שלתוכו, הם מרגישים כבר שהוא מושלחו. הוא צריך להפוך אותם לאומה. איך גורמים לאנשים להיות אומה? תן להם לבנות משהו ביחד. אנשים שבונים משהו ביחד, הופכים לקבוצה. הפוליטיקה של הבעד אומרת, אני אתן לכם לבנות משהו ביחד. אנחנו צריכים לבנות עכשיו משהו מחדש.
אז זה המשהו?
המשהו הוא בדיוק כל מה שדיברנו עד עכשיו. הוא המדינה הזו שהיא דמוקרטית, שומרת חוק, מאירת פנים, יהודית ודמוקרטית, בלי להתנצל על אף אחד מהדברים האלה, ורוצה להגיע אפילו למטרות גדולות יותר, תעשה הסכם נורמליזציה עם סעודיה. תהיה חלק מהמרחב ותרוויח המון כסף מזה שיש לה שווקים חדשים. תגרום לציבור היצרני להרגיש גאה ושמח על בסיס יומיומי על זה שהוא חלק מהקולקטיב הזה. כל הדברים
כלומר
האלה...
כלומר, שהליבה, מר מרכז 2024, הגיע הזמן להקים את מדינת ישראל.
לא הגיע הזמן, מקים עכשיו, מקימים, אנחנו מקימים את ישראל, מקימים אותה.
כלומר, זה לא אומת הסטארט-אפ, זה אומת הריסטארט-אפ.
יפה. אוקיי. אמרתי, משהו חדש כמו פעם.
אז עכשיו, שאלה אחרונה. תשיל לרגע את גלימת המרואיין ואת מצנפת הפוליטיקאי, ותגיד לי מניסיונך, מה לא שאלתי?
מה לא שאלת?
מה היית שואל במקומי? איפה פספסתי את יאיר לפיד?
לא, לא, לא פספסת. תראה, זה שיחה משוכללת כמובן, כי שנינו עוסקים בנושאים שאנחנו כל חיינו משייפים אותם.
נכון.
אני מוכן להגיד לתרום לך את השאלה שלא שאלת, אבל אז אתה לא יכול לשאול אותי אותה.
תתרום אותה.
היית צריך להגיד לי, אוקיי, ואיפה יש לך ספק? כל זה חייב להכיל ספק, אחרת אתה לא איש מרכז אמיתי. אז לא חתרנו אל הספק, אבל היות ואני גם צריך עוד להיבחר ולהקים ממשלות במדינה הזו, ולקחת את כולם לבנות את המשכן, אז אנחנו את הספק נשאיר לשיחה הבאה.
כלומר שאני מבין מכל הדברים האלה, שאין ספק שיש לך ספק.
לא, יש לי כל מיני ספקות, כן, הספקות שלי על האיך, לא על המה. המה שלי הוא ואני מזכיר לך, ניטשה, שאתה יודע מה, המה שלך, האיך יבוא מעצמו. אבל יש תמיד ספקות על האיך.
יאיר, תודה.
תודה רבה.